מה שלום כל היפות? איזה כחול מהמם, העתקת לי מהחידון תנ"ך. נכון? ברחתי בסוף, כבר לא יכולתי, כמה אני אשב. ואמרו לנו לא לדבר. אז איריס חיים אמרה, אין מצב, אנחנו מדברות. התפרצנו, אני כל כך מאושרת להיות פה, שנים לא הייתי פה. ואמרתי, עד שלא יקרה משהו טוב, זה יפה זה. עד שלא יקרה משהו טוב בחדשות, אני לא באה להשירה. אז אתמול, הקדוש ברוך הוא התרשם מהאיום שלי, והפיל את נשיא איראן על עץ. וזהו, אז אמרתי, אוקיי, יש לי כבר... היא טוענת שזה איך שבעלה התגייס, נפל נשיא איראן על עץ. יש מצב. מה היא פרסמה?
זה מה ששלחתי לכם ביבי.
שמה? איך כולם רוצים גימטריות? אני מרשה, אני מרשה. כל הנבואות, כל הידעונות, אני מרשה. מותר לנו לשמוח. איזה כיף. איזה עושר. והלוואי שזה היה אנחנו. השיעור לעילוי נשמת הדסה בת יהודית. אנחנו הגענו. ברוכה הבאה, נשמה, אני מכירה אותך? כן? ברוכה הבאה. אנחנו מתחילים, מתחילות, את השבוע הכי אהוב עליי, בלוח השנה היהודי. אנחנו נדבר על פסח שני, שזה מחר בערב, פטירת רבי מאיר בעל הנס, או כמו שסבתא שלי מסעודה הייתה אומרת, בעל ניש, זה היה מילה אחת. פטירת רבי מאיר ועל ניס, הייתה שמה יד על המזוזה, היה רבי מאיר ועל ניס. ואנחנו מסיימות את השבוע במוצאי שבת, הילולת רבי שמעון בר יוחאי. למה ההילולות של שני הצדיקים האלה השנה הם לא כמו אף שנה אחרת? כשהילד שלי נולד, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז הוא היה חולה נורא. הוא נולד עם חצי לב. הוא נולד בסוף לב לעומר, ממש בלג בעומר. זה ימים של שברון לב עד לג בעומר. הרופא לשבורי לב. הוא נולד שבור לב. הדבר שהכי רציתי כשנולד לי ילד שבור לב, חולה, לא הייתה לו העלייה השמאלית בלב, ולכן אני אומרת שחייבים שמאלנים, אי אפשר, מה כל החדרים יהיו ימין, 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 לא יעבוד. כדי שלב יעבוד צריך שמאל וצריך ימין, מה נעשה? וברגע שהוא נולד, אמרתי לקרדיולוג שלו, תקשיב טוב, פרופסור ריין, המלאך, תקשיב טוב, אני רוצה לדעת הכל, אני אישה למדנית, והידע מפייס לי את הלב. כתוב ולבבו יבין ושב ורפא לו. זאת רפואה לדעת. אני רוצה לדעת הכל. והפכתי להיות רופאה. הניתוח קראו לו שנט. והדוקטוס, מתי הוא נסגר, מתי הוא נפתח. ביום שהבן שלי מת, הדבר שהכי רציתי בעולם היה לא לדעת שום דבר. רציתי לדעת שאני אישה שלא יודעת. כי כשקורה משהו כל כך נורא, את רוצה להאמין שיש משהו שאת לא מבינה. המיסטיקה הופכת להיות מסט, חובה. כשקורה אירוע לא נתפס ואת אומרת, רגע, if what you see is what you get, אני רוצה לתת get לעולם הזה, אין מצב, איזה עולם רע, מה זה? השבעה באוקטובר, הטבח הזוועתי הזה, ופתאום כל כך שמחתי להתהלך בעולם, אישה שמבינה שהיא לא מבינה. אישה שמחכה לתחיית המתים, אישה שמדברת על גן עדן. בואו נדבר על סצנת הפרידה מרבי שמעון בר יוחאי המקובל, שבגללה מדליקים מדורות בלג בעומר, מפני שבוערת סביבו אש ענקית וכל התלמידים שלו סביבו. אל תלך, אל תלך, אל תלך. הוא הממציא של תורת הסוד, של המיסטיקה. בואו נקרא את הפרידה ממנו. שימו לב לסצנה שמופיעה בספר שקוראים לו אידרה זוטה, החדר הקטן והסודי. אמר רבי אבא, רבי אבא היה זה שכתב מפיו של רבי שמעון את ספר הזוהר. רבי שמעון בר יוחאי שוכב על המיטה ואומר את הפסוק האחרון, כי שם ציווה השם את הברכה, והוא צריך להגיד את סוף הפסוק, חיים עד העולם, ולא סיים לומר את המילה חיים עד שהפסיק לדבר, ולא הרמתי ראשי, כותב רבי אבא, האור היה גדול ולא יכול הייתי להסתכל, והזדעזעתי ושמעתי קול שקורא אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך. כל אותו היום לא הפסיקה האש, זה לג בעומר, מהבית, ולא היה מי שיכול להגיע אליו, כי לא יכלו, כי האש הייתה סביבו. נפלתי על הארץ וגעיתי בבכי, ולאחר שהלכה האש, ראיתי את המאור הקדוש, רבי שמעון, קודש הקודשים, שהסתלק מן העולם, מעוטף, שוכב על ימינו, ופניו שוחקים. ככה. מה זה הדבר המדהים הזה? המילים האחרונות של רבי שמעון הם, זו הצוואה שלו. ממי שם ציווה השם את הברכה. כל מה שהוא עושה נכון ומבורך בפרספקטיבה של המון 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 זמן. אבל כשזה יורד אלינו אל החיים עד העולם, חיים עד העולם, אנחנו לא מצליחים לראות למה זה טוב ואיך זה טוב. איך זה טוב? המילים שלו מפסיקות בחיים עד העולם, אבל תדעי לך, זה יהיה לך לברכה, מאמי שלי. הצער הזה יהיה לך לברכה. שם ציווה השם את הברכה. איך זה יגיע לעולם? אני עוד לא יודע. ואז הוא מחייך. בנות, חיוך, כשמישהו מחייך, זה סוד. די, תפסיק. די, מה קרה? נכון, כשמישהו מחייך. בעלך מחייך במסתורים, שנים זה לא קרה לו, גברים צוחקים בענק אחרי האוכל, אבל נשים לפעמים, או בנות מתבגרות בלאג, ואז את רוצה מיד לדעת את הסוד. חיוך הוא תמיד סוד, הוא תמיד פנימיות, צחוק הוא החוצה, צא חוק, יוצא החוצה, חיוך הוכח, הוא סוד, הוא פנימי. יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. ואיך שמחתי להיות קצת בורה ועמת הארץ. אנחנו בפרשת בהר בשבת, פרשה שמצווה עלינו את השמיטה, וצריך בשנת השמיטה לשמוט את כל הדברים שהיית כל כך בטוחה בהם, ולהוביר את השדה, שהוא יהפוך להיות שדה בור, שדה לא מעובד. איך שמחתי להיות בורה אחרי שהילד שלי מת. היום נדבר על הבורות ועל הלימוד המשגע, לימוד תורת הסוד, שחייב להגיע משנים בורות כמו השנה הזו. והשנה הזו השאירה אותנו לא מבינות כלום. אנחנו פוגשים בתקופה הקשה הזאת את השכול. שכול שלא היה כמוהו בעולם. אתמול סיפרה לי, או שלשום, אני כבר לא זו, אתמול, סיפרה לי תלמידה שלי שהיא הולכת להלוויה של שני לוק בפעם השנייה. היא כבר הייתה בהלוויה אחת שלה, השם יקום דמה, ואתמול או שלשום, אני כבר לא זוכרת, היא הלכה להלוויה השנייה שלה. מה, איך, מי, מה זה? השכול של השנה הזו, העוצמה שלו, הדחיפות שלו, הזוועתיות שלו, לקחה לנו את השכל, שזה אגב המילה שכול, הוא מצווה שתיקחי את השכל ותעיפי אותו, כי אם יהיה לך שכל את תרצי למות, אז את נשארת בורה ולא מבינה כלום. השכול, הפינוי, העקירה מהבית. אימא לי, פגשתי מישהי השבוע והיא אמרה לי, אנחנו קונים דירה בירושלים, אני כבר לא אחזור לצפון, הלב שלי בוכה מפני שזה מה שהם רצו, שלא נחזור לצפון. כמה זמן בן אדם יכול להיות עקור מביתו? והחוויה השלישית, שהיא מטורפת, שהיא נטולת שכל והבנה, השבי. אימא לי, מה זה הדבר הזה? מה הם עושים שם עכשיו? על מה הם חושבים עכשיו? האם יש להם תקווה? האם הם בחיים בכלל? האם צריך שהם יהיו בחיים? אולי עדיף שהם? אוקיי. על שלוש החוויות האלה אנחנו חייבות ללמוד ממיסטיקנים. לא מיסטיקנים סינים, מיסטיקנים יהודים. על חוויית השכול נלמד מרבי עקיבא, הכוכב של הימים האלה. על חוויית הפינוי מהבית נלמד מרבי שמעון בר יוחאי. על חוויית השבי נלמד מרבי מאיר בעל הנס. ואתם תצאו בעזרת השם מהשיעור הזה מפויסות, מפויסות, ומבינות שלא הבנו כלום. ואיזה אור גדול פתאום יגיד לנו, רגע, מאמי, רגע, חכי, חכי, חכי. שם ציווה השם את הברכה, ועד שזה מגיע לעולם זה לוקח זמן, אבל משהו קורה, בטוח. בואו נתחיל עם חוויית השכול של רבי עקיבא. רבי עקיבא לומד לקרוא בגיל 40, ואז הוא הופך להיות ראש ישיבה, והוא מתחתן עם רחל כשעוד הוא היה רואה צון בור ועם הארץ, אבל היא תצפיתנית, רואה אני בך צניעות מבורכה, איזה בחור משגע. אבא שלה מדיר אותה מנכסיו, כי היא מתחתנת עם העם הארץ הזה, ואז הוא הולך ללמוד 12 שנה, ועוד 12 שנה, והיא נשארת לבד, ויש לו 24,000 תלמידים, ובין פסח לחג השבוע, ללג בעומר, כל התלמידים האלה מתים. כל יום, עד לג בעומר, הולכים רחל ורבי עקיבא לשמונה מאות הלוויות. שכול לא רק של החיים שלך, כשכל התלמידים שלו מתים מגבת ועד אנטיפרס, שזה אומר מהצפון ועד הדרום, והיה העולם שמם. למה הם מתו? כי לא נתנו כבוד זה לזה. מה שקורס אצל רבי עקיבא זאת הקונספציה, מפני שאמר רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך. בכיתה של רבי עקיבא, 24 שנה, יש כזה שלט, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אז איך מתו לו 24,000 תלמידים? כי הם לא נהגו כבוד זה בזה. זאת אומרת, 24 שנה הוא רואה שמשהו לא בסדר פה. אבל הקונספציה הזאת נכונה. מישהו יכול להתנגד לאבסולוטיות של המשפט ואהבת לרעך כמוך? והוא נשאר שחול. וכל מפעל חייו יורד לתהום. והוא נשאר בלי כלום. וביום לג בעומר, כשלא נשאר אף תלמיד, הוא קם עייף ושחול ומובס, ואשתו רחל אומרת לו, עקיבא, לאן אתה הולך? והוא אומר, אני הולך ללמוד מאנשי העוטף, אני הולך לדרום, בדרום אני אמצא תלמידים חדשים. אמא, לאיזה כוח התאוששות. הוא יורד לדרום ומוצא רק חמישה תלמידים, רק חמישה, לא 24,000, אבל אחד זה רבי מאיר בעל הנס, שההילולה שלו מחר בערב, אחד זה רבי שמעון בר יוחאי, שההילולה שלו במוצאי שבת בלג בעומר, והם העמידו תורה אותה שעה. וואו. מה קורה כשאת לא מבינה כלום? בשכול לא עלינו שלוקח את השכל. מתרחשת תופעה שקוראים לה באנגלית, אין לה בעברית תאומה, מי שתעזור לי זה יהיה נהדר. זו תופעה שקוראים לה בעולם ההייטק D-Learn. תמחקי את כל הידע שהיה לך עד עכשיו, תהי בורה, אבל שדה בור זה רק כדי לזרוע בו דברים חדשים. ופתאום מגיעה תורת הסוד, התורה המופלאה הזו של רבי שמעון בר יוחאי. מה יש בתורת הסוד שמגיע אחרי שכול נורא והיום? איפה טעו תלמידי רבי עקיבא? בואו נלמד את הרבי מלובביץ', למה ואהבת לרעך כמוך, זאת קונספציה שקרסה בכל רעש גדול. בנות, יש תורה ויש זוהר. תורה מלשון אורה, זה אור. זוהר זה לא אור. אור זה משהו שיוצא ממקום אחד והולך ומאיר למקום אחר. זה מהמם. אבל אם את נשארת רק בתורה שבכתב, שנותנת הוראה מוארת וחד משמעית, מה תעשי כשתתקלי בכיעור של העולם? מה תעשי? כשרבי שמעון בר יוחאי יוצא מהמערה, כולו אור, כמה אור הוא למד, כמה תורה, ואז הוא רואה אנשים פשוטים מהפריפריה, מפונים, והוא נותן בהם את עיניו המושלמות, מוציא את האור שלו, והם פשוט מתים, כי הם לא יפים, כי הם לא מושלמים, והתורה היא אור ענק ויפהפה, לעולם יפה. הבן של רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר, הולך ורואה איש מכוער, ואומר לו, שיו, איך אתה מכוער? כל האנשים בעיר שלך מכוערים כמוך? מה זה? האור מחלה. הוא כל כך מושלם. זוהר זה אור שיוצא ממפגש בין שני אנשים לא מושלמים. זוהר זה האור הזהיר והנזהר הזה שאומר, אני נורא רוצה להיות עכשיו אמיתית, להגיד לה את כל האמת בפרצוף, אבל היא בן אדם שונה ממני, בטח יש לי משהו ללמוד ממנה, אני חייבת להיזהר, כמו שחייבים להיזהר במירון, כשאנחנו כבני מרון עוברים בכביש צר במירון כדי לא למעוך, אבל באנו להילולה, יופי שבאתם, אבל אני מלאה באור, נכון? ותיזהרי, תיזהרי, כי יש כאן עוד אנשים. הזוהר הוא אור שרבי שמעון בר יוחאי מקבל אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו, יצאת עם כל המושלמות שלך מהמערה, כנס חזרה למערה, להשמיד, להחריב את עולמי, יצאת, אי אפשר עם המושלמות הזאת. אומר הרבי מלובביץ', ואהבת לרעך כמוך. מה קרה לתלמידי רבי עקיבא? כמוך, אני נורא ענווה. אני ענב, אני שונא מחמאות, אז אני גם לא אחמי לא, כי אני אוהב אותו כמו שאני אוהב אותי. אני בן אדם שעובד על הענבה שלו, אני רוצה שגם הוא יעבוד על הענבה שלו. אז כמו שאני שונאת מחמאות כי זה עושה לי גאווה, אני גם לא אחמי לא. לא. הוא בן אדם שונה, הוא בן אדם אחר. אתה לא יכול לאהוב את רעך כמו שאתה אוהב את עצמך, ומישהו אחר, תפגוש אותו על שונותו, ויצא משם כזה זוהר מופלא ונהדר. בנות, זוהר יוצא מבורות. זוהר יוצא משמיטה. אני שומטת את האדמה מתחת לרגעי, לא כדי להישאר בורה, בורות זה מגעיל, אבל הבורות הזמנית הזאת היא כדי שאני אוכל ללמוד עכשיו בן אדם חדש, ללמוד עכשיו תורה חדשה. רבי עקיבא מבין שבלי סוד אין בעולם נחמה. אין. אם אני לא אמין שיש עוד עולם, שהבן שלי עכשיו עם כל החיילים שמצחיקים אותו, היה לו כזה צחוק מתוק, אם הוא סתם התעדה מהעולם, וסתם ילדתי אותו ובכיתי וסבלתי, אז בשביל מה להיות כאן? פתאום מגיע עולם סודי, עולם שמבין שיש משהו מעבר לנראה. ואיך זה חשוב פתאום, האיזון הנכון הזה בין המוחלטות לבין השמיטה. אנחנו נלמד עכשיו משהו טיפה גבוה, כי אנחנו היום מקובלות, ואחר כך אנחנו חוזרות בחזרה בעזרת השם. השבוע הזה בספירת העומר קוראים לו נצח. כל שבוע יש לו כותרת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, זה נגמר. מחר, מחרותיי, ואחר כך השבוע של הצדיקים נקרא הוד. נצח והוד. מה זה שתי המידות האלה, נצח והוד? רייצ'ל פולין גולדברג, אמא של הרש פולין, שנמצא עכשיו בשבי אצל הרשעים האלה, אמרה השבוע במוצאי שבת שכאבו לה נורא נורא העיניים. והיא הלכה לרופא עיניים, והרופא אמר לה, תקשיבי, איכות הדמעות שלך מאוד ירודה. והיא עמדה במוצאי שבת בכיכר החטופים, והיא אמרה, חברים, גייז, חשבתי שיש לי משהו אחד מושלם בימים האלה, וזה הבכי שלי, מסתבר שאיכות הדמעות שלי ירודה. אני רוצה לדבר על איכות דמעות ירודה, על דמעות שבורות. הזוהר הקדוש כותב שאמא רחל בוכה שתי דמעות שממתיקות את כל הדינים, זאת אומרת מבטלות את כל הגזרות הרעות. לדמעה אחת שלה קוראים נצח, ודמעה אחת קוראים הוד. זה בכי שבור. רחל בגימטריה 238 זה פעמיים דמעה. דמעה ועוד פעם דמעה זה רחל. הבכי שלה שבור. הוא שבור לנצח ולהוד. מה הכוונה? דמעות של אישה מאמינה הן תמיד שבורות. זאת איכות דמעות ירודה. כי דמעה אחת היא נצח. אני מתנצחת איתך, אני בוכה כי אני מוכה, אני לא מוכנה למצב הזה יותר. והדמעה השנייה היא הוד. אני מודה שאני לא מבינה כלום, אני מודה שהכל נשמט לי מבין הידיים. בכי של אישה מאמינה, אסור שהוא יהיה רק מחאה וצעקה כי את תמותי מצער, אסור שהוא יהיה רק שמיטה של שמטה, אני בוכה כי זה אבוד ואני לא יכולה כלום. הוא חייב להיות בכי רצוץ. למה? כי את עדיין אישה רוצה. ובכי של נשים רצוצות, בכי של נשים רוצות, חייב להיות באיכות דמעות ירודה. את לא יכולה להיות באבל טוטלי, ואת לא יכולה כל היום לצרוח על הקדוש ברוך הוא ולסנוע את החיים ואת האמונה. בכי של אישה מאמינה זה שמיטה והר סיני. מה עניין שמיטה להר סיני? שואלים אותנו חזל בפרשה. מצד אחד אני מבינה, אני מודה. הקרקע נשמטה מתחת לרגליי, אני בורה. ומצד שני אני לא מפסיקה לרצות את הניצחון המוחלט. לא הפסקתי לרצות. איכות דמעות ירודה, דוקטור. ככה אישה מאמינה, בוכה. רחל אמנו בוכה, נהי בכי תמרורים, אבל היא מענה להינחם על בניה, כי איננו. והשם אומר לה, מנעי קולך, די, אין, הם לא יחזרו. אין, אני אבכה עד שתגיד לי, ושבו בנים לגבולם. איזה אישה מדהימה. מצד אחד, בכי על הייאוש הזה הטוטלי, ומצד שני בכי של התעקשות אדירה. ככה קמים משכול עם הנצח וההוד. ככה קם רבי עקיבא ואומר, זאת ישיבה הרבה יותר קטנה ממה שיש לי, אבל הבורות הפכה אותי לאדם שעשה די-לרן, ביטל את כל הלימוד הקודם שלו והפך להיות איש סוד. בואו נדבר על הדבר השני שקוראים לו הפינוי מהבית. הפינוי מהבית זה רבי שמעון בר יוחאי, שמפנים אותו מהבית שלו בצפון, והוא חייב לחיות במרחב מוגן במערה, כדי שהרומאים לא יהרגו אותו. הוא נמצא שם עם הבן שלו. מה הטרגדיה הגדולה של המפונים מביתם? באיזשהו שלב, אני רואה את זה בלי סוף אצל מפונים, הם לא יודעים איפה החיים האמיתיים. משהו יבלבל להם. החיים במערה, בירושלים ובתל אביב, איפה שאנחנו מתחבאים, זה האמיתי? או מה שהיינו שם בפריפריה, זה האמיתי. מי משוגע? אני משוגע? זאת אומרת, כשרבי שמעון בר יוחאי יוצא מהמערה, הוא בטוח שהמערה היא המקום הנכון, וכל האנשים פה בונה לא נורמליים, יושבים בבתי קפה. איך אמרה לי מישהי, ימימה, אני הבנתי איזה פריירים אנחנו בעוטף. אני חייתי שם בתחושת שליחות מדהימה. תל אביב, פה אני רואה ירושלים, כיף חיים, בתי ספר, אין הזעקות. למה אני אחזור לשם? מה, השתגעתי? אבל אולי שם זה האמת, אולי כאן זו הטעות. העקירה מהבית משבשת לך את ההבנה של בונה, אנחנו פריירים של המדינה, אנחנו שליחי הקודש של אנשי המרכז, שבאמת לא קולטים בכלל מה המצב של עם ישראל ושל ארץ ישראל. ואומר רבי שמעון בר יוחאי, בנות, בואו נהפוך את היללה להילולה. הילולה זה גם פטירה של צדיק וזה גם חתונה. כי אתם תלמדו כל כך הרבה מהעקירה הזו של כל מה שהייתם כל כך מורגלים אליו. אתם פשוט תהיו אנשים כאלה חכמים. כשהייתי בפולין לפני 10 ימים במצעד החיים, תקשיבו, מאושוויץ לבירקנאו, אז כל הישישות עם המספר על היד צעדו את זה באזוז, ואני נסרחתי, אני מתביישת להגיד איך הלכתי שם. אז בכל תחנה שהיינו בקרקוב ובמחנות, החזן הצבאי הראשי שי אברמזון, שיש לו כל מאלוהים, אני לא יודעת מאיפה, אז כל פעם הוא היה אומר את המילים האלה, כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים את נשמת. מכירות את זה? אז בכל פעם זה שוב חזר, זוהר הרקיע מאירים ומזהירים את נשמת. ושאלתי אותו בערב, כשסוף סוף ישבנו, אז אמרתי לו, תגיד, איך ההרגשה? אז הוא אמר לי, אני אגיד לך את האמת. מיד אחרי 7 באוקטובר, הייתי בהלוויות ובעוד הלוויות ובעוד הלוויות, כזוהר, כי המהירים ועוזרים לשמרת, עוד אחת ועוד אחת. והיה יום אחד, הוא אמר, שהלכתי ל8 הלוויות. 8 הלוויות, כזוהר, כי המהירים ועוזרים לי. ובערב, אחרי 8 ההלוויות, הייתה בר מצווה לבן שלי. הוא אומר, הגעתי לבר מצווה של הבן שלי, ולא ידעתי את נפשי. לא ידעתי עכשיו אם שמח, עם עצוב. לא ידעתי מה הקשר בין היללה לבין ההילולה. ואז אמרתי לעצמי, הם כל כך שמחים הרי למעלה שיש המשך ליהדות, ושיש המשך לעם הזה, ושיש ילד קטן שמקבל על עצמו את העול הלא פשוט הזה. רק השנה הבנו שקוראים לו להיות יהודי בארץ ובעולם. ואז כדי לאזן את הנצח וההוד, כמו שלמדנו, פרסמתי בערב של הבר מצווה של הבן אחרי 8 הלוויות, מי שרוצה שאני אערוך לו חופה בעודו לוחם, אני כאן. והוא אמר לי, מאותו יום ערכתי 18 חופות. ואני מדלג בין החיים לבין המתים. אני הולך לפה את משמרת, ואני הולך לפה, ואני עושה את הרי את מקודשת. ופתאום אני מרגיש את החיים במלוא עצימותם ובמלוא עוצמתם, רק בעוצמה שיכול להרגיש מישהו שפונה קצת מהחיים. בנות, בגלל שרבי שמעון בר יוחאי עקור מביתו ומפונה, רק בגלל זה הוא יכול לכתוב את הזוהר, כי מי עוד מפונה מביתה ועקורה? השכינה. בואו נשמע את המילים היפהפיות. הלימוד בזוהר הקדוש מתרחש בעל פה. בצל עץ, למול שמיים זרועי כוכבים, בהליכה על שפת הים, אבל לא בישיבה בבית המדרש, מוסד שכמעט לא מוזכר בזוהר. הדרך ומקומה של השכינה, היא הולכת בדרכים מאז חורבן המקדש ומבקשת לשכון בין העוסקים בתורה. לפיכך ההליכה בדרכים מפגישה אותנו עם אנשים שלא פגשנו, עם אנשים כל כך שונים מאיתנו, עם השכינה, ואנחנו יכולים לארח אותה באופן מיסטי בעולם האנושי ולהוות לה משכן נודד. המפונים והמפונות נותנים לעצמם ולנו מפגשים של אנשים שאולי פעם זלזלנו בהם קצת, אולי פעם הרמנו עליהם את האף, על הפריפריה. כשרואה רבי שמעון בר יוחאי איש שרץ עם שני הדסים ואומר לו, מה זה? איפה זה כתוב? זאת לא הלכה. והוא אומר לו, אני כל כך אוהב את השבת, אני לוקח שני הדסים, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. פתאום הוא אומר, בונה, רק הוא שומר שבת. לשמור שבת זה לחכות לה. ושם אמרו בני ישראל, ואני איך שמרתי שבת? במינימום של ההלכות, הורדתי את הבגדים ביום חול כדי שהם לא יתבלו, שמתי את עצמי בתוך חול, ותראו איך הוא אוהב את השבת. יש לי מה ללמוד מאנשי הפריפריה שנדמים לי אנשים כל כך פשוטים. בנות, רבי שמעון בר יוחאי יוצא מהמערה אחרי שהוא היה מכוסה בחול 24 שנה, כולו פצוע. כולו פצוע עם פצעים איומים מהחול, וחמיב רואה אותו רבי פנחס בן יאיר ואומר לו, אוי לי שראיתיך בכך, והוא אומר לו, אם לא ראית בי כך, לא מצאת בי כך. אני מסוגל להיות עכשיו איש שרואה את הפנימיות הזוהרת של כל יהודי, גם אם הוא לא כזה יפה, גם אם הוא לא כזה מושלם. בנות, להיות מפונה קצת מאזור הנוחות שלך, כל אחת איך שזה קורה לה, מפונה פיזית או מפונה פתאום באיזשהו שלב בחיים שלה, זה תורה חדשה עכשיו, מאמי שלי. עכשיו אמא שלך למעלה, הקרקע נשמטת מתחת לרגלייך, את במקום אחר בכלל, ואת לומדת, את תלמידה של החיים. ואת תפגשי כאלה מפגשים מדהימים שאמא מלמעלה תזמן לך. זה ככה. את תראי בעזרת השם. מפגשים שבבית המדרש לא אפשריים. מה לעשות? בואו נלך אל השבי. אנחנו דיברנו על חוויית השכול, אי המובנות שמצמיחה תורה חדשה. דיברנו על חוויית הפינוי מהבית שמצמיחה מפגשים מלמדים עם בני אדם. בואו ונעבור לשבי. השכול היה רבי עקיבא, הפינוי היה רב שימן, והשלישי, התורה השלישית, זה רבי מאיר בעל הנס, שגיסתו מחוללת בשבי הרומאי. חוטפים אותה לשבי, מושיבים אותה בקובה של זונות, כך כותבת הגמרא, ובשביל מה להחזיר אותה? איזה עתיד צפוי לה? ואם היא תחזור בהיריון, ורבי מאיר בעל הנס מסרב לתת לה להירכב שם. אנחנו נלמד את הסיפור המדהים של רבי מאיר בעל הנס, הרב של השבויות. ברוריה, אשתו של רבי מאיר, הייתה ביתו של רבי חנינה בן תרדיון. יש טבח נורא, טבח שבו נטבח רבי חנינה בן תרדיון, אבא של ברוריה, אשתו של רבי מאיר, ואבא של אחות של ברוריה, שנחטפת לשבי הנורא הזה. זה קורה כשרבי חנינה בן תרדיון בשמחת תורה, מחזיק את ספר התורה, והרומאים אומרים, אנחנו נעטוף אותך בספר התורה ונשרוף אותך יחד איתו. והוא נשרף וגבילין נשרפים, אבל האותיות פורחות באוויר. כך כותבים לנו חז"ל, והבת שלו נחטפת לשבי. אומרת ברוריה בלילה לבעלה, מה נעשה? אני לא יכולה לחשוב על המציאות הזאת שהיא נמצאת שם. הלך רבי מאיר בעל הנס אצל השומר שלה, זה גמרא במסכת עבודה זרה, אמר לו, תן לי אותה. אמר לו, מתיירא אני מהמלכות, אני לא יכול לשחרר סתם ככה שבויה. אמר לו, קח את תרכב הדינרים, כלי של דינרים, וזה יהיה שלך, ואם הם יכעסו עליך, תן להם חצי, וחצי תיקח לך. וכשיגמר הכסף, מה אני אעשה? שואל אותו השומר. אמר לו, אמור, וזאת הסגולה למחר בערב, אלה דמאיר, ענני ותנצל. אמר לו, ומי אמר שככה? הוא אמר לו, עכשיו תראה, היו שם כלבים שהיו אוכלים אנשים, כותבת הגמרא. לקח רגב אדמה, רבי מאיר, השליך בהם, והיו באים לאכלו. אמר, אלה דמאיר, ענני, והניחוהו. לסוף נשמע הדבר בבית המלך, הביאו את השומר, העלוהו לתליה, אמר אלעד המאיר ענני, והורידוהו, אמרו לו, מה זה? אמר להם, כך וכך היה מעשה. באו וחקקו את דמותו של רבי מאיר בעל הנס על פתחה של רומא, עשו תמונה של הקלסטרון שלו, אמרו, כל מי שרואה פרצוף זה יביא אותו. יום אחד ראו אותו, רצו אחריו ונכנס לבית זונות להיחווה, ואמרו, אם רבי מאיר הוא לא היה עושה כן, ועזבו. שימו לב לסגולה שמלמד החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי. לומר, אלעד מאיר ענני ולהינצל, והשתרבב המנהג בכל גלילותינו, בכל הערים, שעל כל צרה שמתפלל האדם, אומר פעמיים אלה דמאיר ענני, ונודר שמן, שזה נר, עוד צדקה לנשמתו של רבי מאיר. וכל האומר אלה דמאיר ענני, נעשה לו נס, כך כותב גם רבי חיים פלאג'י. מה זה המיסטיקה הזאת? יאללה, לפני שהילד שלי נפטר, לא יכולתי לשמוע את הדיבורים האלה. ופתאום מצאתי את עצמי מצמצמת את האור המוחלט שלי, של התורה ושל ההיגיון ושל הרציונל, ופתאום אומרת, אוקיי, בואו ננסה גם את זה, אולי יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע. מי אתה, רבי מאיר בעל הנס? מה ההילולה המשגעת הזאת שמתרחשת מחר? אתם רוצות ללמוד ממש? לראות את זה לנגד עיניכן? מי שרוצה, אז אתמול אספתי באוניברסיטה את הדפים, אני אחלק למי שרוצה, לא חייבים. בואו נראה את ה... מופע הראשון של רבי מאיר בעל הנס אי פעם בהיסטוריה היהודית, איפה הוא? בפרשת בראשית. שימו לב, ויעש, איזה חמודות אתם, אתם סטודנטיות עכשיו, כמו הסטודנטיות שלי בבר אילן. בואו נראה את המופע הראשון של רבי מאיר בעל הנס אי פעם בהיסטוריה. ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו קוטנות עור וילבישם. בתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב קוטנות עור. וואו, זה רב מהפכן. מדובר פה על הזוג הראשון שהביא את המוות לעולם, אדם וחווה. על החשומה הנוראה, השם אומר, תביאו, אני אלביש אתכם כדי שאנשים יהיו עיוורים לבושה שלכם. קונטות אור, אור מלשון עיוור, אני אחסה אתכם, פדיחות עשיתם. ורבי מאיר מחטטים לו במחברות, בתורתו של רבי מאיר מצאו קוטנות אור. תיזהרו, אומר רבי מאיר, תיזהרו להגיד על מישהו שנפל וחטא שצריך להחביא אותו והוא צריך להתבייש, הוא בן של הקדוש ברוך הוא. ולהפך, אחרי שנפלת וחטאת ועשית מה שעשית וחלילה לא יודעת מה, ולא שמרת נגיעה ולא שמרת שבת ולא, את לא מבינה איזה אור יש על פנים של מישהי שנפלה וכמה אור שיש רק לנופלים. אני מאמין בך, אומר רבי מאיר, ולכן מחר בפסח שני את מגיעה ואומרת אלהד מאיר ענני, האלוהים של האיש הזה שמאיר עליי בפנס ואומר היא טובה, היא טובה, תענה לי בבקשה. בואו נלך למופע השני של רבי מאיר אחרי שמת הכל. עדיין מקור מספר 7, אמרו 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת ועד אנטיפרס, וכולם מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה, והיה העולם שמם, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, ושנאה להם, רבי מאיר ורבי יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם הם העמידו תורה אותה שעה. וואי, גם הוא רב שהופיע אחרי שמת הכל ונתן פתח שני ונתן פסח שני, כי נתנו לו פתח שני. וואו, המופע האחרון של רבי מאיר בתלמוד, שער הגלגולים לארי הקדוש, בלכתך דרך ים טבריה אל חמי טבריה, באמצע הדרך ממש, במקום שיש דקלים רבים בשפת הים, והוא מכוון נגד מגדל אחד, די, החוף הנפרד, נו, תקצר, אשר בראש ההר קבור רבי מאיר, והורה מורי זל על רבי מאיר, שהוא קבור מעומד. וואו, יש רב אחד, מכל האנשים בעולם, שקבור בעמידה, קברו לו קבר, קראו לו קבר מיוחד, שיהיה קבור בעמידה. זה רבי מאיר בעל הנס, והוא אומר לך, מאמי, תעמדי על זה שמגיע לך טוב בעולם הזה. שמעת? אל תקשיבי לאנשי האור. חטאת, נפלת, נגמר מאמי. מה לעשות? פיקששת את הבחור ההוא. אל תאמיני, מחכה לך עוד כל כך הרבה טוב. תעמדי על זה. בואו נעמוד על היום הנהדר הזה שקוראים לו פסח שני. תלכו להתחלה, למקור מספר 1. זה מעיק עליכן בנות, אנחנו נעזוב זה. די, אתם רוצות כל שבוע? יאס, זה חכמות, יאס. יאללה. בנות, שימו לב מה זה פסח שני. אתם הולכות איתי עכשיו לשבור את השיניים ואת הראש, אבל אין כיף יותר גדול מזה. אתם מסמכות אותי עכשיו נורא, ממש. איך?
העיקר
שיהיה מבחן. יש מבחן וכן. פסח שני. מי אתה פסח שני שחל מחר? בנות, מה קרה מחר בערב לפני חודש? ליל הסדר, נכון? עבר בדיוק חודש מליל הסדר. וידבר השם אל משה, מקור מספר 1, במסבר סיני, בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים, בחודש הראשון למור. רגע, 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 רגע. זה קרה בשנה השנייה שיצאו ממצרים. את יודעת איפה אנחנו? איזה חומש? סתכלי למעלה במדבר. אנחנו בשנה ה-38 במדבר. אז למה מספרים לי על פסח שני בשנה ה-38 כשזה קרה בשנה השנייה של יציאת מצרים? רעשי, בואי תדלגי למקור מספר 2. פסקה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר. למדת שאין מוקדם ומאוחר בתורה. מה אומר רשי? כלום. שום דבר. למה זה כתוב מאוחר אם זה קרה מוקדם, רשי? כי לפעמים דברים שקרו מאוחר כתובים מוקדם. וואלה, תודה רבה. זה רשי הרבה יותר עמוק ממה שנראה לך. ממי, אין מאוחר מדי. אין מאוחר בתורה. אבל פספסתי, חואב אותי, אולי זה טיפשה איתי, אולי תארתה לזה. אין מאוחר מדי. אבל אני רוצה להתחתן איתו, אני רק בת 17, והוא בן 6, אין מוקדם מדי. אין מוקדם ומאוחר בתורה. באמת, אבל בנות היום בשלות להיות אמאות בגיל שנה וחצי. שחררי. אז בואו נמשיך. וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם ארץ ישראל בחודש הראשון למור. ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. ב-14 יום בחודש הזה בין הארבעים תעשו אותו במועדו. ועכשיו, ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא. ויקרבו לפני משה ואהרון ביום ההוא. וואי, הם לא יכלו לעשות את הפסח ביום ההוא. שזה לפני חודש. אז הם ביקשו לעשות את הפסח ביום ההוא, שזה עכשיו. סחה. אי אפשר. האם את מכירה את הביטוי ביום ההוא? בטח. יכול מראש חודש? שואלת ההגדה של פסח. אולי נקריב קורבן אדם. מה פתאום? ביום ההוא? מה מי? חגים יש להם זמן. את לא יכולה. עבר זמנו, בטל קורבנו. אני רוצה את הבחור ההוא. אבל עכשיו הוא נשוי. הוא מת. עכשיו את עם ההוא. איך את רוצה את היום ההוא ביום ההוא? שימי לב, אומר רבי מאיר בעל הנס הגאון. את לא רוצה את הבחור ההוא. תסתכלי עליו איך הוא נראה היום. מה את כן רוצה? את השמחה המשגעת שהייתה לך כשהיית איתו, נכון? את האמון המדהים בעצמך. הרגשת כזאת נשית, כזאת יפה, כזאת מושכת, עד שהוא נפנף אותך. נכון? את זה את רוצה. את לא רוצה את היום ההוא. את רוצה את התחושה ההיא. אז אפשר, מאמי. אפשר, אפשר. בואו נראה איך. ויקרבו לפני משה ואהרון ביום ההוא. ויאמרו האנשים ההמה אליו. איזה מין מילה זאת. ויאמרו האנשים אליו. שועד ההמה הם הומים. הומים כיונה. זה מופיע רק במגילת רות. כשכתוב על רות ונעמי והמה באו בית לחם. הם היו כל כך רעבות. לא הייתה להם חיטה, שעורה, וואלו. אז הם ההמה, הם המו, כמו בטן מקרקרת. ויאמרו האנשים ההמה אליו. אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי הקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? סליחה, אני לא יותר גרועה ממנה ולא יותר גרועה ממנה. אני הרבה יותר חכמה ממנה, הרבה יותר מוכשרת ממנה והרבה יותר טובת לב ממנה. במה אני גרועה? למה ניגרע בתוך בני ישראל? את אומרת את זה מחר בערב. למה ניגרע? למה אני יותר גרועה ממנה או ממנו? למה ניגרע בתוך בני ישראל? ויאמר אליהם משה. אני אוהב את זה, עמדו. רבי מאיר בעל הנס, תעמדי. תעמדי על שלך. אל תפסיקי לרצות, תבחייני. בכי של שמטה, של שמיטה. למה זה קרה? למה הוא עזב אותי? ותעמדי על שלך ותגידי, אני בוכה, אני מוכה. אני רוצה שתיתן לי, אני עומדת על שלי. אומר להם משה, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. ואז הוא הולך ואומר לו, השם, אני, מה זה מתפדח, אבל נכון היה פסח לפני חודש? אז הם רוצים עוד פעם פסח. וואו, משה אומר את זה ונכנס מתחת לשולחן, וכמו שאני תמיד אומרת, רק גבר יכול לבקש עוד פעם פסח. פנטם, עוד פעם ניקיון, עוד פעם רוח צהובה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, איש כי יהיה תמה לנפש או בדרך רחוקה, ועשה פסח להשם. יואו, 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 בנות, הפסח הדחוי של מחר בערב היא של זו שהחיים דחו אותה. וכשדוחים אותך החיים, את הולכת מדחי אל בכי, ואת מפוטרת מעבודות, ובחורים לא רוצים אותך, והאיש שאת נשואה לו, לא מביט בך, לא רואה אותך. אז תמיד אני מלמדת, יש שלוש תגובות לאישה שדחו אותה. היא יכולה להגיד, אנשים דוחים, אני לא סובד אותם, איזה עולם רע. היא יכולה לומר, הם דחו אותי בצדק כי אני אישה דוחה. את יכולה, כל התשובות נכונות, אנשים דוחים, גם אני דוחה. ואת יכולה את האלטרנטיבה השלישית להגיד, אוקיי, הוא דחה אותי ויש מצב שאני דוחה, אני רוצה חג דחוי. אפשר? אפשר. מה התנאי? מחר, בערב, את מגיעה הומה, 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 רעבה. מדליקה נר לרבי מאיר בעל הנס בפסח שני, שהוא פתח שני, שהוא רבי מאיר בעל הנס, שלוקח את הילדה שהייתה בתוך המיץ של הזבל שבויה בבית של הרומאים, ואומר, היא מוארת, היא אור, תנו לה, מגיעה לה אהבה. אבל את צריכה לבוא בהמיה, את צריכה לבוא רוצה. ושיעורי הבית השנתיים שלי, בבקשה, פליז, אל תבואי רציונלית, תבואי רצונלית. רק לרצות. אבל זה לא הגיוני, אמא. נכון, גם לבקש עוד פסח זה לא הגיוני, נכון. מנות, אני רוצה להסביר מה זה פסח שני. זה לא עוד פסח, זה עוד מתן תורה. כי בתורה כתוב, פסח שבועות סוכות, אלה הם מועדיי, נגמר, זהו, די. עבר זמנך, בטל קורבנך. ואת מוסיפה פסקה לתורה, אפשר עוד חג. מרוב שהשם המום מהשאלה הפגרת שלך, אומר, קחי, מה אני אעשה? בנות, מחר, פעמיים, אלה דמאיר ענני, אלה דמאיר ענני, תאיר את צדדיי הטובים שאפילו אני כבר שכחתי מקיומם, כי דחו אותי כל כך הרבה פעמים. בנות, אם לג בעומר הוא החג של המקובלים, אז פסח שני זה החג של הלא מקובלות ולא מקובלים. אלה שדחו אותם מדחי אל בכי. מישהי נורא חכמה, מטפלת כבר 7,000 שנה לפני שהמציאו את הטיפול, וכולן נהיו מטפלות בכולן. קוראים לה סיגל אביאל, שמעתם עליה? בעלה כנר. הוא היה בבר מצווה שלך. וסיגל כותבת על הדחויים ועל הדחויות, זה נורא יפה. וכך למשל, כאב יכול להתעורר מול אדם שדחה אותנו, אבל האמת היא שהכאב אינו אלא מהסיבה שהאמנו לו שאנחנו אנשים דוחים, קטנים, מכוערים, לא ראויים לאהבה. הכאב מספר לנו על חוסר אהבה עצמית ואי עמידה לצד עצמנו, גם אם האחרים הם אלה שלא חושקים בקיר... לא, למה אני צוחקת? כי כל פעם אני שואלת, אני כבר לא שואלת כי התעייפתי מזה, כל פעם אני שואלת, למה היית רוצה לתת הזדמנות שנייה? מחר בערב, אז התשובות כבר עייפו אותי לעני, לעצמי, לילדה העבודה שביום, אני בסדר, אבל יש עולם. אין כלום בעולם שאתה צריך לתת לו הזדמנות שנייה, מלבדך, לא, אין עוד מלבדך. טוב, אז אנחנו כל הזמן חושבים שאנחנו לא ראויים לאהבה. לו, אילו, נדחנו על ידי אחרים ולא חווינו את עצמנו כדחויים ולא ראויים לאהבה, היינו יכולים להכיל את הדחייה בלי לחוש כאב בלתי נסבל או ריסוק פנימי. היינו מסוגלים אפילו להפיק מהדחייה לימוד חדש על עצמנו ועל החיים. וואו, זה כל כך נכון, זה בדיוק ככה. מה צריך לעשות מחר? חידוש מדהים, מקור מספר 4, רבי צדוק הכהן מלובלין, הפרי צדיק. יש משהו שאפשרי רק בפסח שני. כל השנה בחיים של אנשים יהודיים, כשהרבה אנשים מתפללים, זה הרבה יותר חזק מאשר תפילה של בן אדם יחיד. הן אל כביר לא ימאס. כשהאל רואה קהל כביר, הוא לא מואס בו. יש רק מועד אחד, שעצם השונות והמוזרות והלבדות שלך הוא זה שנותן לך פסח שני, כי לכל עם ישראל כבר היה, אבל את מאחרת, את אחרת, את עבר זמנך, בטל קורבני, מחר את מגייסת את הנקודה שקוראים לה, שאת מדחיקה אותה כל השנה, וקוראים לה קנאה, ואת אומרת, אני מקנה מאוד. תראה את הזוגיות המדוגמת שלה, את המצב הכלכלי המדהים שלה, אני מרשה לך. זאת הפעם היחידה שבה את מביאה את מצבך לעומת המצב של כולם, הלבדות שלך בורטת תפילת פסח שני. בואו נקרא את זה, מקור מספר 4. והאנשים ההם, היה ליבה מתמרמר עליהם מאוד, למה הערה עליהם כזאת? להיות נדחים מכלל קדושת ישראל, והגם שלא היה זה בשעת נפש, הם לא דיברו בחוצפה. עם כל זה צעק ליבם, למה ניגרע לבלתי הקריב? ומי שמרגיש בנפשו שהוא דחוי, וליבו נשבר בקרבו, על ידי זה זוכה לתכלית התיקון, והוא מה שכתוב, אשכון את דקה. הקדוש ברוך הוא יורד לגור עם המדוכאים מחר, שכביכול מרכין את קדושתו, הקדוש ברוך הוא, לתחתית המדרגה. ויום זה הוא יום טוב של יחידים, שכל עניין פסח שני הוא דווקא על פרטי נפשות, שמרגישים רחוקים בנפשה מכלל קדושת ישראל, ועל ידי תשובה כזו נתקנו בשורש להיות נעשים זדונות כזכויות. יא, ימים, אז מה אני צריכה לעשות? רק לרצות. רק לרצות. כדי לרצות נורא, את חייבת להשעות לרגע את השכל שלך. כי שכל מנטרל רצון. שכל זה לוגיקה, אני לא רוצה משהו לא הגיוני. בטח שאני רוצה עוד ילד, אבל אני מבוגרת, אז אני לא רוצה עוד ילד. בבקשה תהיי בורה. בבקשה תעשי מחר בערב די-לרן. עזבי שנייה, שנייה, אנחנו לא יכולות בלי, כי יש לנו שכל. שימי רגע את השכל בצד, תובירי את השדה, תהיי בורה רגע. אחת שלא מבינה שום דבר, ולכן מסוגלת לרצות ב100%. הרצון שלנו מת מרוב שכל. אנחנו כבר אפילו לא רוצים מספיק שהשבועים יחזרו, כי זה כבר נראה משהו לא הגיוני. נורא כעסתי על עצמי. זה קרה במוצאי שבת או ביום שישי, שדיווחו על חיילים שלנו, אהובים, קדושים, מתוקים, שנהרגו, ואז גם דיווחו על 3 ואחר כך 4 גופות שחזרו. הרבה יותר התרגשתי מהחדשות על החיילים שנפלו, מאשר על השבועים שהובאו לקבורה. למה ימימה? אי אפשר להכחיש את זה, אי אפשר. זה כבר לא רציונלי שהם יחזרו, ושהם יחזרו בריאים, אז הפסק לרצות. מה שלא רציונלי, אני לא רוצה. אז פליז, פליז, אני מבקשת ממך. איך כתוב בגמרא, מנעו ביניכם מנהיג. מה קרה? השתעלתם, השתקו. היא התחילה וכולכם ממשיכים, אני לא ברשה. בקיצור, בנות, מה אנחנו צריכות לעשות מחר? רוצה, רוצה, רוצה. אני רוצה לראות מולי אישה שכולה רצון. קוראים לזה את רצון. השם רוצה כל הזמן. אבל כשאת אש, אני רוצה שתרגישי פה אש. אש, אש. למה? מה כתוב? כתוב רצה השם את תפילתנו, מתי? ואישי ישראל מהרה באהבה תקבל ברצון. כשאת אש, אני רוצה את הילדה הזאת נשואה עד סוף השנה. ואני יודעת שאף אחד זה ולא מוצא בכלל ולא בא לה בכלל והיא לא, אני רוצה. למה אגרה? למה? למה? תראה את החברה שלה ותראה, אני רוצה גם במה אני יותר גרועה. אין חג כזה בעולם. חג של פתח שני, של פסח שני, חג של סוד מופלא ונהדר. אני רוצה את מקור מספר 14 בנות. כל הכבוד לכם שאתם הקבצה א', אני כפוח גאה בכם. גם רבי עקיבא, גם רבי מאיר, גם רבי שמעון, הם התורה הזאת של נפלת קומי ממי, אנחנו באים להציל אותך. למה זה מרגש אותי? כי מנחם קלמן זון, וואו, ביום העצמאות אמר שהוא דפק על דלת בקיבוץ והיא לא רצתה לפתוח לו, ואז יצא לו, יצא לו, שמע ישראל השם אלוקנו, השם אחד, והיא פתחה לו כי היא הבינה שזאת הגאולה. וחזל כותבים בזוהר הקדוש, שמה זה שמעון ומאיר ועקיבא. זה שלושת התנאים האלה שבלענו אותם הערב ככה, כמה שהצלחנו מכל כיוון. מה יש לתנאים? אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, אל תקראי תנאים, שנאים. שנאים. מה זה תנא? שנה. מתניתין זה משנה. תף ושין מתחלפות בארמית. שימו לב. קדושת לוי, מקור מספר 14. ובגמרה, בזמן שעושים רצונו של מקום, אין, זה טעות, אין קרויים בנים. ובזמן ש... לא, לא. בזמן שעושים רצונו של מקום, קרויים בנים. ובזמן שאין עושים רצונו של מקום, אין קרויים בנים. משל לאבא, שיש לו בן יחיד, ומחמת גודל אהבתו הוא מבטל רצונו מפני רצון הבן. למשל, אם יש לו כלי נאה כגון שולחן או מנורה ועומד בזווית זה, והבן רוצה שיעמוד בזווית אחר, אזי עושה רצון הבן, וגם יש לו נחת רוח מזה, ונמצא שהבן עושה רצון חדש באביו ומהפך רצונו הקודם. וזה כוונת חזל במילים, בזמן שהם עושים רצונו של מקום. היינו שהם במדרגה שעושים רצון חדש לקדוש ברוך הוא. והצדיקים הם כמו משנה למלך. והם משנים רצון המלך. ולכן נקרא לימודם בשם משנה. שהם כבנים משנים רצון אביהם. בנות התנאים משנים את גזר הדין שלך. רבי שמעון בר יוחאי שיודע מה זה פינוי מתנאי הנוחות שלך. רבי מאיר בעל הנס שיודע מה זה בחורה שבויה בקונספציה שהיא לא שווה וכבר אין לה עתיד, ומי ייקח אותה ככה אחרי החילול שהיא עברה. רבי עקיבא שעבר שכול נורא, שמה הם אומרים ודופקים לך על הדלת, זה אנחנו, תפסיקי, את כבר לא מאמינה שיש טוב בעולם כי יש מחבלים בכל הקיבוץ, באמת שבאנו להציל אותך, שמה ישראל. יש רבי שמעון, יש רבי מאיר, יש רבי עקיבא, פתחי את הדלת, יהיה לך פתח שני, אפילו שפיקששת את הפסח הראשון. בואי, את לא יותר גרועה מכל אחת אחרת, להפך, נפלת, קמת, איזה אור על הפנים, איזה אור יש למקובלים ולמקובלות. לפני שאני נותנת את הסגולות ככה בדילוגים של מחר בערב ושל מוצאי שבת ל"ג בעומר, ותודה רבה שליוויתם אותי בלימוד, זה כל כך משביע. אני רוצה לקרוא שוב מה שקראתי לפני 7.5 חודשים. ממש אחרי האסון, אישה מאוד יקרה שולחת לי את זה אחרי שמחת תורה. כמה ימים אחרי שמחת תורה. קוראים לה חני אנגלרד, ושני הבנים שלה נהרגו באסון מירון. ואין זמן יותר מתאים לקרוא את מה שהיא כתבה לי, כמה ימים אחרי טבח שמחת תורה, מאשר עכשיו. כשטבח שמחת תורה ואסון מירון נפגשים. כך כותבת חני אנגלרד. אנחנו שולחות לך נשיקות, חני, אין אמא כמוך בכל העולם, ושני הבנים שלך למעלה, אבל איך אמר רבי מאיר בעל הנס, אף על פי כן קרויים בנים. בנים זה לתמיד, גם כשהם שם למעלה, תשמעי ממני. צועדת לאט בשולי הדרכים, עצב לופת את הלב. אלם, דממה, חורבן ושממה, דמעות של דם וכאב, והלם, בלבול וסף של תהום, ולמה ואיך ובשביל, אין מספיק אנשים בכל היקום כאב שכזה להכיל. פתאום מרחוק רואה נצנוצים, שתי אבוקות מאירות, שני מלאכים מתקרבים מחייכים, מוכרים לי עד דמעות. מחסירה פעימה, מחשש, משמחה, איך זה שבאתם לכאן? והם בחיוך מרגיעים, מסבירים שברור מאליו ומובן, כי עשינו הסכם, את בטח זוכרת, סיכמנו שאם תיתכן ומשהו גדול יתרחש בשמיים, נרד ונבוא לעדכן, אמא. אז אל תדאגי, טוב לנו שם, גן עדן ודבש ניגר, מחלקת יוקרה, כולו ילדים ללא השגחת מבוגר. ומה התרחש, את בטח שואלת? משהו גדול ונורא. בבוקר של חג, כולנו רוקדים, שמחים ודבקים בתורה, פתאום מגיעים המוני מלאכים, סוחבים ערימות כיסאות, מפנים משטחים, מקומות חדשים, נרעשים מפני הבאות. נשמות טהורות, עיניים זורחות, פנים עגולות, מתוקות, שורה אינסופית צועדת בסך, נערים, ילדים, תינוקות. נרעשנו ממש, נבהלנו כל כך, איך הם הגיעו הלום? ניגשנו לאש לעשות היכרות, לקבל את פניהם לשלום, עשינו מקום, עטפנו בחום, בחיוך אמיתי ואוהב, הכנסנו אורחים מכל הנשמה, חיבוק שכל כולו לב, סובבנו אותם כמו משפחה, מנסים להפיג מתחים, אבל הם בהיסוס בודקים, מחפשים, נראה שהם לא בטוחים, ניסינו לבדוק, לגשש במתינות, אחינו במה העניין? והם מנסים להסביר ולשאול, אולי יש שילוט לבניין? איך נדע לאיפה לפנות? איך מתחלקים לקבוצות? מי לימין, למרכז או לשמאל? והיכן יהודי התפוצות? דרום או צפון? דתי או חילוני? לומד או איש עשייה? לבוש צבעוני או שחור לבן? והיכן ישראל השנייה? פתחנו עיניים בהלם מוחלט. על מה בכלל הדברת? תביני אימו שאנחנו כאן כבר שנתיים ושכחנו ששם אצלכם זה אחרת. חיבקנו שוב, מסבירים שכולנו קשורים לאותה השרשרת. כולנו אחים, שווים בין שווים, משפחה אחת מאושרת. לשיר הזה הייתי קוראת מקובלים. שני הילדים של חני אנגלר דוסים עם פאות, והם ראו פתאום ילדים מקיבוץ נירוז ומברי, והם שואלים הילדים שעדיין יש להם דפוסים של הארץ, כאילו, איפה אנחנו? איתנו, מקובלים, כל השטויות האלה שיש למטה, פה, זה כלום. הילדים של מירון עם ילדי ברי וילדי כפר עזה וילדי נירוז, והם מסתכלים עלינו בצקצוק, שרק ילדים יכולים לצקצק, איזה בושות אתם עושים שם למטה. אנשים גדולים ומבוגרים. איך הייתה אומרת סבתא שלי ביידיש? מתת השמש, אין לך בושה. אז אנחנו אחרי השיר הזה, ותודה חני המהממת. אנחנו זוכרות את הילדים המדהימים שלך. רגע, רגע, ואם תשאלו אותי, כמו ששאלה אותי מישהי, איך אנחנו מתות להיות רעות, איך אנחנו אוהבות להיות רעות? איך אנחנו אוהבות להיות דחויות ולא ראויות? אז מישהי, וגם את בטוח, שאלה אותי הרבנית, למה כבר שנה רביעית רבי שמעון בר יוחאי דוחה אותנו? זה היה קורונה, שנה אחת, אחר כך הוא העיף אותנו באסון מירון, אחר כך כמו בהמות, כבני מרון, עברנו במעברים כאלה צרים והיינו צריכים לחזור אחורה ככה בגלל שלא היה אפילו איך להסתובב כי הם נורא פחדו. והשנה אומרים שגם אין הילולה. איפה חטאנו? למה רבי שמעון דוחה אותנו כבר 4 שנים ואומר לכי, אל תבואי להילולה שלי? אני אסביר לכם, וזה האמת. בבקשה תאמיני לי, מה שאני אומרת עכשיו זה האמת. רבי שמעון אמר, יכולני אני ובני, אני ורבי אלעזר שקבורים במירון, לפתור את העולם כולו מן הדין. בואו אליי. אבל עכשיו, לא צריך. כי נשים כאלה ענקיות יכולות לעשות את זה מהמקום שלהן. כי כי נשים הוכיחו את עצמן בשכול ובפינוי ובשבי ובמילואים ובגיוס ובתפילות ובתהילים ובלימוד התורה על המגויסים. כל אחד מכם הוא הר מירון, אומר לנו רבי שמעון. את יכולה, יכולה את וביתך ואחותך ואימא שלך לפתור את העולם כולו מן הדין, כי הנפילה שאת נפלת השנה, ואיך שקמת השנה, ואיך שהפכת להיות בורה פתאום, ואיך שהפסקת לשרוף אנשים בעינייך, ואיך שהכנעת את כל הילדים מסביב שהכל בסדר, אימא בסדר. בזוהר הקדוש, איפה השכינה? היא בין השמיים לבין הארץ. מול השמיים, אומר הזוהר, היא כל הזמן ענייה, אין לי, קשה לי, אני לא יכולה. אבל מול הילדים שלה, מה צריכה? אמא יכולה הכל, רק תגידי, אני רצה ועושה את זה עבורך. אתם יודעות כמה כאלה אני מכירה? כמה נשים שנשארו כל כך עניות מול השמיים, כי האיש שלהם לא עלינו בשמיים, כי הבן שלהם בשמיים, אבל המשפחה כאן, ואמא חזקה, ואמא תנווט את האונייה הזו בכל הכוח, ויהיה בסדר, מאמי, שמע ישראל, יהיה לך פתח שני, וגם לאמא, יהיה. אתם שכינות בעצמכם, כל אחת מכן, רבי שמעון. אף פעם לא הבנתי, היה לנו רב, רבי ציון ברכה מקובל, והוא היה אומר, רבי שמעון פה, רבי שמעון פה. אז אני אחת מהאוהבות לעלות למירון, אני לא אלעג לזה ולא אצחיק את זה ואקטין את זה, חס ושלום. אבל כשאומרים לך לא, יש לזה רק משמעות אחת, זה לא לא, זה את לא צריכה. התקסות גדולה, התקסות מקובלת, התקסות מקבלת. תדליקי נר בבית שלך, תתפללי ותרצי, תלכי לאיזושהי מדורה ותבקשי מול האש הגדולה הזו. זה בסדר, את מספיקה, את יכולה, את תנאית. שינית כל כך הרבה דברים השנה, נכון? את יכולה לשנות הכל. יאללה, סגולות מחר, חג הרוצים והרוצות. מדליקה נר לרבי מאיר בעל הנס סגולה, היו תורמים שמן להדלקת הנרות ואומרים שזה יהיה לזכות רבי מאיר בעל הנס. את מבקשת ככה, אלך ואשובה, זה הבן איש חי אומר, אלך ואשובה אל אישי הראשון. מה זה אומר? אני לא רוצה לחזור אל האיש הראשון, כי כבר לא, אבל אל האש והשמחה שהייתה לי אז, הראשונה, כשהייתי מאוהבת, אלך ואשובה אל אישי הראשון, הבעל שנתת לי. אני רוצה שתהיה בבית הזה אש. אני רוצה לאהוב את הילד הזה כמו כשהוא נולד, כשראיתי אותו אהבתי אותה אש, את המתבגרת הזאת. אלך ואשובה אל אישי הראשון. אני רוצה פתח שני ממש כמו בראשונה. אני רוצה, אם את יכולה, דמעה שבורה. אני רוצה איכות דמעות ירודה. אם את יכולה מחר לשבת ולבכות ולהגיד, די, לא יכולה, אתה רואה, לא יודעת מה יהיה, אבל לא מתאר לך בחיים שתדע. אם את יכולה לעשות את הנצח והעוד הזה, את הדמעה הכפולה הזאת, זה וואו, וואו, וואו. ורבי שמעון בר יוחאי אומר, לא צריך. אפילו אם את אומרת פרק תהילים, זה כמו בכי, זה כמו דמעה. תגידי, איזה פרק תהילים שיוצא לך? אבל אמרו קוף קוף זן, אמרתי קוף קוף וו, פספסתי את פסח שני, לא נראה מהמי, יש פתח שני. תפתחי איפה שנפתח לך ותגידי, אם זה קוף יוטט, סגרי שוב. הכי חשוב בעולם בנות, מחר בערב, ויש כאלה שאומרים ביום רביעי עד הצהריים את אוכלת מצה. סגולה גדולה לאכול מצה בפסח שני. לפי הרב עובדיה יוסף, את מברכת בורא מיני מזונות ואוכל. לפי האשכנזים יש מחלוקת. ואז הם נוטלים ידיים, מברכים המוציא לחם ואוכלים חתך לחם, ואז אוכלים את המצה. מה זה המצע הזו? וואי, 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 הרבי מלובביץ' מדבר על המצע של ההחמצה. המצע של פסח שני שאוכלים אותה עם מלא 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 חמץ, כי החמצתי. החמצתי כמה כוונות ימים על עמדה לליל הסדר, כלום, הייתי עצבנית, פספסתי הכל, לא היה לי מצב רוח, היה לי רע על הנשמה, לא אמרתי את האגדה עד הסוף. עכשיו אני אוכלת מצע של החמצה. הכל מסביב חמץ ומוחמץ, אבל אני חוגגת פסח שני כי אני מאמינה שנשים שעומדות על שלהן יקבלו פתח שני, פתח חדש, לאכול מצה או מחר בערב, רוב המנהגים לאכול ביום רביעי עד הצהריים חתיכת מצה. זאת סגולה ממש ממש גדולה. ואני אתן כמה סגולות למוצאי שבת, לג בעומר, תשתדלו לעמוד ליד אש של מדורה. חז"ל כותבים בגמרא במסכת שבת שכל דבר שמתקלה יולד אחריו משהו חדש. צמח כשהוא נרקב, זרע צומח מחדש. שימו לב, אומרת הגמרא, כשיש יום פטירה במשפחה, תמיד לידו יש לידה של איזה נכד או נין, זה תמיד ככה במשפחות. מה קורה כשרואים אש מחלה? מה נולד? אומרת הגמרא במסכת שבת בדף תתוו, כשאש מחלה, מה שנולד ממנה יהיה לפי הרצון שלך. מה שאת רוצה. בהגיגי תבער אש. לפי ההגיג שלך, מה שתהגי מול האש הזאת. כך יתקלה משהו לא טוב וייוולד משהו חדש. אז אם יש מדורה בסביבות הבית שלך, תלכי ותבקשי. להדליק נרות, הרבי מלובביץ' היה אומר שבזמן שמתו תלמידי רבי עקיבא, הם הפסיקו למות בלג בעומר, הדליקו 24,000 נרות נשמה. ועכשיו תדליקי מי שיכולה במוצאי שבת 17 נרות. למה? כי עברנו למד בית ימים של ספירת העומר, לב, ונשארו עד שבועות טוב, לב טוב. עכשיו יהיה טוב, יהיה טוב. את מדליקה 17 נרות כי מספיק, נשבר לנו הלב כבר בלב ימים האלה. מעכשיו אנחנו רוצים כל יום, מסוק נופל, אבל בלי כל הבדיחות, הרגו אותנו, כמה כמעט. וואי, וואי, כמה הצחיקו אותי. זה היה כל כך כיף, אנחנו כל כך רוצים בשורות טובות, כל כך. חשוב מאוד מאוד, בנות, לבקש על חופה. למי שלא נשוי, למי שיש לה בת לא נשואה, חברה לא נשואה, כתוב רבי שמעון בר יוחל, הציל הלחוצים. ורבי נפתלי מרופשיץ היה אומר, לחוצים זה אלה שאין להם זיווג. אז לבקש על זיווגים, לבקש על לידות, בר יוחאי אשרי יולדתך, לבקש אהבה, לבקש שמחה. מי שיש לה ילד בן 3 שעושה חלקה, וואי וואי, איזה זכות גדולה זאת. אתה הופך להיות חלק מעם גדול, אתה הופך להיות חלק השם, זה המילה חלקה. אבל מה הכי חשוב בחלקה, ובזה אני אסיים, ילד לומד לקרוא בגיל 3, הוא מלקק את האותיות, והדבר הראשון שהוא לומד, אומר רבי שמעון בר יוחאי, הוא שבעברית צליל של המילה שמגלמת את האות הוא אחר לחלוטין מהאות עצמה. א', יש למד, יש פי, איך זה קשור לא? בית, איך קשור היוד והטף? מגיל 3 מלמדים ילד, what you see is not what you get. לאות יש צליל אחד, אבל יש לה כל כך הרבה משמעויות נסתרות אחרות. אני אוהבת אתכן מאוד מאוד מאוד. פסח שני שמח. לעילוי נשמת הדסה בת יהודית.